מלך בתחילת פרק ה' בהלכות אישות הוא מביא חקירה ורוצה לומר שנחלקו בה גדולי הראשונים. המשנה למלך חקר, כשאדם מקדש אישה בכסף, אז הכסף צריך להיות, צריך שהיא תקבל שווה פרוטה, גם אם ממנו או אצלו זה לא יהיה שווה פרוטה, או שיהיה שווה פרוטה ולא יהיה שייך לו. העיקר שאצלה זה יהיה שווה פרוטה. או לא, צריך שגם הכסף שיוצא ממנו יצא כשווה פרוטה שלו. לא מספיק שתגיע אליה הפרוטה. צריך שהשווה פרוטה יהיה שווה פרוטה שלו אצלו. חקירה של המשנה למלך. והמשנה למלך רוצה לטעון על פניו שזה נראה כמחלוקת בין הרב המגיד לבין הריטב"א. בין הרב המגיד לבין הריטב"א. הרב המגיד פסק להלכה שהמקדש אישה בגזל לאחר ייאוש בעלים היא מקודשת. דהיינו, אדם גזל חפץ והבעלים התייאש, הנגזל התייאש. הגם שאנחנו נוקטים שייאוש לא קונה, דהיינו, החפץ למעשה לא שייך לגזלן, אבל אם הגזלן בחפץ הזה קידש אישה, הדין הוא שהיא מקודשת. מדוע? משום שאנחנו פוסקים להלכה שייאוש בדיני גזלה, פסקנו להלכה שייאוש ושינוי רשות קונה. דהיינו, גזלתי חפץ ומכרתי אותו למישהו אחר, או נתתי אותו במתנה למישהו אחר, אז יש פה ייאוש, אחרי ייאוש, הנתינה או המכירה הייתה לאחר ייאוש בעלים, אז יש פה ייאוש ושינוי רשות. ייאוש ושינוי רשות קונה. אותו דבר, כשאני בא לקדש אישה, בחפץ הזה שגזלתי אותו והבעלים כבר התייאש, אז הנתינה של החפץ לאישה, אני מוסר את החפץ לאישה כדי לקנות אותה, אני מקנה לה את החפץ, יש פה ייאוש עם שינוי רשות. ייאוש ושינוי רשות קונה. כיוון שהאישה זכתה בחפץ, היא זכתה בחפץ והחפץ הוא שלה. הרי החפץ לא היה שלי. כשהוא היה אצלי הוא לא היה שייך לי. ייאוש לא קונה, הוא לא היה שייך לי. בכל זאת, הרב המגיד פסק שהיא מקודשת. כך נוקט הרב המגיד. טען המשנה למלך שלכאורה בריטב"א ראינו ש... והמשמעות בדברי הרב המגיד, כמו שהסברנו, שמה שצריך שאצל האישה זה יהיה שלה ויהיה שווה פרוטה. זה מה שנדרש. הרי זה לא היה שלי, זה לא חיסרון. היא זכתה בפרוטה מחמתי. זה מה שצריך. אבל טען המשנה למלך שלכאורה בריטב"א ראינו מהלך שונה. מה יש? הריטב"א פסק להלכה, הריטב"א הסביר את המשנה. בפרק שני, במשנה כתוב המקדש בעורלה, בכלי הכרם, בציפורי מצורע, בשור הנשכל, בדברים שאסורים בהנאה. הדין הוא שהיא איננה מקודשת. אדם שמקדש אישה בדברים האסורים בהנאה, משנה אומרת, איננה מקודשת. וההסבר פשוט, משום שאיסורי הנאה הם לא שלך, או אפילו הם שלך, הם לא ברשותך. כל פנים, זה דבר שאתה לא יכול לקדש בו, כיוון שאתה לא יכול להקנות אותו. אין לזה ערך. דבר שאין לו ערך שאתה לא יכול להקנות אותו. אבל, אז אומרת המשנה, אינה מקודשת. דנה ריטווה, מה יהיה הדין באישה שהיא חולה, שאין בה סכנה, והיא יכולה ליהנות מאותם איסורי הנאה שלא כדרך ההנאה, שלא כדרך הנאתה. אישה חולה שאינה מסוכנת, אין בה סכנה, אבל מותר לה ליהנות באיסורי הנאה שלא כדרך הנאתה. יש לה היתר ליהנות מאותם איסורי הנאה. אני נותן לה פירות של עולה, והיא יכולה ליהנות מאותם פירות של עולה שלא כדרך ההנאה. אז לכאורה היא מקבלת דבר שלה הוא שווה. אצלה יש לו ערך, היא יכולה ליהנות ממנו. אבל אצלי, אומר הריטווה, למקדש, זה לא שווה פרוטה. אסור לו ליהנות מזה, אסור לו למכור את זה אפילו לה. אפילו לאישה, אסור לו למכור. מה הדין? אומר הריטווה שהיא איננה מקודשת. והריטווה מסביר מדוע, באופן פשוט זה מה שכתוב בריטווה, אולי נקרא את זה בלשון. בגלל שאצלו זה לא שווה פרוטה. שוב העיר השם את עיניי, כותב המשנה למלך, וראיתי להריטווה בחידושיו פרק ב' דקידושין, המתניתין דמקדש באורלה. אז כותב הריטווה כך, דאף על גב, דחולה שאין בו סכנה, מותר באיסורין שלא כדרך הנאתן, מכל מקום אסור אולה למוכרה לחולה זה וליטול דמים ממנה. תדע, דאפילו כדרך הנאתן, מותרת בחולה שיש בו סכנה. ואפילו אחי, אסור למוכרה לו בדמים. דאם כן, נמצא נהנה באיסורי הנאה של תורה. אלא ודאי שאסור למוכרן. וכיוון שכן, לא חשיב ממון הכלל. ואפילו היא חולה שראויה ליהנות בה, אינה מקודשת. דלאו ממונה יאיב לה. אלא, אומר הריטווה, אם הוא יאמר לה, אלא אם כן אומר לה, הרי את מקודשת לי באותה הנאה שיש לך, שנתתי לך דבר שתתרפי בו. ויש באותה הנאה שווה פרוטה. עד כאן לשונו. אז לומד המשנה המלך פשט, שהריטווה הזה חולק על הרב המגיד. הרב המגיד סובר שאם אדם בגזל, אם אדם מקדש אישה בגזל לאחר יאוש בעלים, היא מקודשת. משום שבסופו של דבר, היא קיבלה דבר שהיא זכתה בו. אי ארץ, זה לא שייך לו, זה לא חיסרון. העיקר שהיא תקבל דבר ששווה פרוטה שיהיה שייך לה. ולעומת זאת, הריטווה סובר שלא מספיק שאצלה, שהיא תוכל ליהנות מזה, צריך שאצלו זה יהיה שווה פרוטה. כאין הסתירה הזאת, רוצה המשנה למלך לטעון גם כנגד הרדווז. המשנה למלך מביא שתי תשובות של הרדווז, והוא טוען שיש סתירה ביניהם. התשובה הראשונה של הרדווז, כותב הרדווז כך בתשובה. וראיתי למורנו הרב רדווז זל, שנשאל במי שזרה קידושין ללאה. שאלה שהופנתה לרדווז, במי שזרה קידושין ללאה, ולא היו שווים פרוטה. הוא זרק לקידושין שאצלו זה לא שווה פרוטה. ולא הספיקו להגיע לידה עד שנתייקרו. ועמדו על פרוטה. זאת אומרת, אצלו זה לא שווה פרוטה, ואצלה זה שווה פרוטה. כשהגיע אליה זה היה שווה פרוטה. אז אומר הרדווז, מהו? בתר נותן הזלינן, וליקה פרוטה, ולא כמחסר ולא מידי, ילקח לא קני, או דילמה בתר מקבל הזלינן. היא קיבלה פרוטה. ממנו לא יצא פרוטה, אבל היא קיבלה פרוטה. אז הרדווז עונה והשיב,
הדבר ברור דבטר דידה זלינן, שהרי אינה מתקדשת אלא משעה שהגיעו המעות לידה.
אינה מתקדשת אלא משעה שהגיעו המעות לידה, וכשהגיעו היו שווים פרוטה.
ואף על גב דקשנתנו הוא לא היה שווה פרוטה, לא מחסר ולא מידי,
זה לא חיסרון.
אומר הרדווז, הרי הוא יכול לקנות אותה מדין עבד כנעני. דאף על גב דלא חסר מידי, כאן היא נפשי. היי גב רנמי, אף אגב דלא חסר מידי, כאן היא, כמו שאומרת הגמרא, למקודשת מדין עבד כנעני. והוא הדין, הוא אומר, לעושה שליח, לקדש לו אישה בחצי פרוטה, ולא הספיק השליח לקדשה עד שעמד על פרוטה, שאינה ממקודשת. ולא אמרינן, כיוון שלא היה כאן שווה פרוטה, לא אבי שליחות.
זה לא חיסרון. אז הרדב"ג פסק להלכה, שמה שקובע, אם הגיע אליה שווה פרוטה. זה מה שקובע. מאידך גיסא, שואל המשנה למלך, שוב מצאתי תשובה אחרת למורנו הרב על הרדב"ז, והיא ממש הנידון שלנו. שואל אותו השואל, שאלת ממני, הודיעך דעתי על אישה חולה וצריכה סממנים לרפואה, והביא ראובן סממנים שאסורים בהנאה, ואמר לה, הרי את מקודשת לי באילו, אם היא מקודשת או לא. אז אומר הרדווז, תשובה, אף על גב דקיימלן דאיסורי הנאה שלא כדרך הנאתן מותרים לחולה, מכל מקום אסור למוכרן לחולה וליטול דמים מהם. וכיוון שכן, לא חשיב ממונה לקדש בו את האישה. ואפילו היא חולה שראויה ליהנות בהם, אינה מקודשת. דלאו מידי יאיב לה.
הוא לא נתן לה דבר ששווה כסף. לאו מידי יאיב לה.
אז המשנה למלך למד שט ברדווז, והוא מקשה. שתי התשובות האלה לדעתו סותרות אחת את השנייה. בתשובה הראשונה משמע שמה שקובע אצלו זה העיקר שהיא תקבל, ובתשובה השנייה משמע שזה לא מספיק, לאו מידי יאיב לה. כך שואל המשנה למלך. האבני מילואים בסימן חפחת, רוצה ליישב כביכול את הסתירה שבין דברי הרב המגיד לדברי הריטב"א. זאת אומרת, המשנה למלך שאל שלכאורה ברב המגיד רואים שהרב המגיד נוקט שהעיקר שהאישה תקבל דבר שאצלה הוא יהיה שווה פרוטה. זה לא חיסרון בעובדה שמהבעל לא יצא פרוטה, או יצא פרוטה אבל לא הייתה שייכת לו. זה לא חיסרון. כך הוכיח המשנה למלך מדברי הרב המגיד. וטען שבריטב"א כתוב שצריך שגם אצל המקדש זה יהיה שווה פרוטה. אז אומר רוצה אבני מילואים לומר, כן. אני שומע מה שאתה אומר. על כל פנים, המשנה למלך שואל, ואבני מילואים... נגיע גם לזה. אני רק אומר שרואים שהמשנה למלך הבין שזה כן עומד בסתירה. ואבני מילואים מסכים איתו בעיקרון, שזה כן עומד בסתירה. אומר אבני מילואים ליישב את כביכול את הסתירה שבין הרב המגיד לדברי הריטב"א. אז אומר אבני מילואים כך, בעיקרון גם הרב המגיד מסכים עם הריטב"א, שכדי לקדש אישה בכסף לא מספיק שהכסף יגיע אליה ככסף שלה ושווה פרוטה, אלא צריך שגם הכסף יצא ממנו, מהמקדש, ככסף שלו שווה פרוטה. אז מה הביאור בדברי הרב המגיד? מביא אבני מילואים את חידושי הרשב"א בבבא קמא. בחידושי הרשב"א בבבא קמא, בדף סמך זין, כתוב בגמרא שאם אדם גזל בהמה והלשון של הגמרא זה הגנב והגזלן הקדשה נגש. הגנב והגזלן הקדשה נגש. גנב או גזלן שהקדישו, ההקדש חל. והגמרא אומרת שעל מה הציור שעליו דנים, במה יסקינן, מסבירה הגמרא שמדובר באופן שאדם גזל חפץ או גזל בהמה, והבעלים מתייאש, ואחרי ייאוש בעלים אז הוא יקדיש את הבהמה. וכיוון שיש פה ייאוש ושינוי השם, ייאוש ושינוי השם מועיל. ייאוש ושינוי השם מועיל. שואל שם הרשב"א, נכון, ייאוש ושינוי השם הוא אי, אבל מהו שינוי השם? מעיקר החולין ואשת ההקדש. קודם הבהמה הזאת הייתה בהמה של חולין, ועכשיו היא בהמה של הקדש. שואל הרשב"א, אבל איך הוא מקדיש אותה? איך הוא יכול להקדיש אותה? הרי היא לא שלו. הרי אתה יוצא מתוך הנחה שייאוש לבד לא קני, ייאוש לא קונה. אז היא עדיין לא שייכת לגזלן. אם היא לא שייכת לגזלן, איך הגזלן יכול להקדיש דבר שלא שייך לו? הרי הגמרא אומרת, אני מסביר את מה שהרשב"א אומר, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינה ברשותו. זאת אומרת, כשאדם גוזל חפץ, עוד לפני ייאוש בעלים, לא הגזלן יכול להקדיש אותו, ולא הנגזל יכול להקדיש אותו. הנגזל לא יכול להקדיש אותו, אף על פי שהחפץ הוא שלו, אבל הוא לא ברשותו. והגזלן לא יכול להקדיש אותו, אף על פי שהוא ברשותו, אבל הוא לא שלו. אז שואל הרשב"א, אם אתה פוסק להלכה, אתה מכריע להלכה, או אתה סובר, שייאוש לא קונה, אז גם אחרי ייאוש בעלים, עדיין הגזלן לא יכול להקדיש את החפץ. אז מה אתה בא אליי, מה אתה בא ואומר, מה המראה אומרת, יש פה ייאוש ושינוי השם. מעיקר החולין ואשת ההקדש. איזה שינוי השם? שינוי השם תלוי בחלות ההקדש. אבל חלות ההקדש תלויה בכך שזה יהיה שלו. זה לא שלו. איך יכול להיות שהוא יכול להקדיש? כך שואל הרשב"א. אז אומר הרשב"א, הקדשו וקנייתו באים כאחד. זה תשובת הרשב"א. הקדשו וקנייתו באים כאחד. מה אני שואל, איך הוא יכול להקדיש? הקדשו וקנייתו באים כאחד. ההקדש והקניין שלו באים יחד. אומר האבני מילואים, אם ככה, אז יש לי פתרון גם לרב המאגיד. זה ההסבר בדברי הרב המאגיד. די, מה הרב המאגיד אמר? הרב המאגיד אמר, ברשב"א מתחדש, שאנחנו מפעילים כאן דין מחודש. יש, הרשב"א התקשה. איך הוא יכול להקדיש? הרי זה לא שלו. תשובת הרשב"א, אנחנו משתמשים ביסוד של הקדשו וקנייתו באים כאחד. אמנם לא מצאנו את זה בגמרא, אבל הרשב"א מעתיק יסוד שמצאנו בגמרא במקום אחר לגבי גיתו וידו באים כאחד. בשחרור עבד כנעני קיימת בעיה דומה. קיימת בעיה דומה. אדם רוצה לשחרר את העבד הכנעני שלו, אז אם הוא ייתן שטר ביד העבד, תתעורר בעיה. הוא ייתן לו שטר שחרור, יכתוב בשטר הרי אתה לעצמך, ייתן אותו לעבד, יש לנו בעיה. מדוע? משום שיש לנו את ההלכה של יד עבד כיד רבו. אז אם אני נותן לעבד שלי, כשעדיין הוא עבד שלי, אני נותן לו את השטר. הרי זה כאילו שהעברתי את השטר מיד ימין ליד שמאל. יד עבד כיד רבו, היד שלו לכאורה היא כמו יד שלי. אז השטר לא יצא מרשותי לרשותו של העבד. אז איך הוא משתחרר? וכדי שהוא ישתחרר, השטר צריך לצאת אליו, צריך להגיע אליו. הוא לא הגיע אליו. איך הוא ישתחרר? אלא מה התשובה, אומרת הגמרא, לאותו מן דאמר, וכך אנחנו גם נוקטים להלכה. גיתו וידו באים כאחד. גיתו וידו באים כאחד. אז את אותו עיקרון מפעיל הרשב"א גם כאן. הקדשו וקנייתו באים כאחד. כך אומר הרשב"א. אומר אבני מילואים, אז נלך הלאה. כמו שהרשב"א אומר, הקדשו וקנייתו באים כאחד בשינוי השם, את אותו עיקרון נפעיל גם בשינוי רשות. הרי מה הבעיה? הרב המאגיד בא ואמר, הרי אדם גוזל חפץ, הבעלים מתייאש,
באותו חפץ שהוא גזל, אחרי ייאוש, הוא מקדש אישה. איך הוא יכול לקדש אותה? הרי החפץ לא שלו. החפץ לא שלו. אמנם היא קנתה את החפץ. מה פירוש היא קנתה? צריך להסביר. מה פירוש היא קנתה את החפץ? אם יבוא אליה נגזל, אחרי שהוא קידש אותה בחפץ, היא לא תצטרך להחזיר לו אותו. הוא יגיד, זה החפץ שלי. הרי זה שקידש אותך בחפץ הזה, הוא נתן לחפץ שלי. הוא יכול לומר לו, ייאוש ושינוי רשות, אין עליי חיוב להשיב לך את החפץ. כסף, לך אליו. את השווי של החפץ, את השווי של הטבעת, לך אליו שהוא ייתן לך. אבל אני לא צריכה להחזיר לך את הטבעת. אז היא קנתה, המובן שקנתה, הכוונה היא, ודאי שהטבעת שלה. אין עליה חיוב להשיב את הטבעת לבעלים. הטבעת היא שלה. אבל השאלה נשאלת היא, וזה רצה לדייק המשנה למלך מדברי הרב המגיד, שבסופו של דבר, הרי הטבעת הזאת לא הייתה שלו. הוא קידש אותה בטבעת שהיא שלה. כשהיא מגיעה אליה היא שלה, אבל היא לא שלו. היא לא שלו. ומכאן רצה המשנה למלך להוכיח שהרב המגיד בעיקרון סובר שאין צורך שזה יהיה שלו, מספיק שזה יהיה שלה. אומר אבני מילואים, לא נכון. אני יכול לומר שבאמת הרב המגיד מסכים עם הריטב"א, שבדיני יש צורך שכמו שזה יהיה שלה שווה פרוטה, גם צריך להיות של המקדש שווה, אצל המקדש שווה פרוטה ושלו. אלא מה אתה שואל? הרי זה לא שלו, הרי ייאוש לא קונה. אומר אבני מילואים, את אותו עיקרון שהרשב"א יפעיל ביחס לייאוש ושינוי השם, אני אפעיל ביחס לייאוש ושינוי רשות, על פי אותו עיקרון. דהיינו, קניינה וקניינו באים כאחד. קניינה וקניינו באים כאחד. כך אומר אבני מילואים. אבל האמת היא שזה קשה מאוד. קשה מאוד קודם כל להבין גם את הרשב"א. ואת הרשב"א לשיטתו של אבני מילואים עצמו. לשיטתו של אבני מילואים עצמו קשה להבין את הרשב"א. וממילא גם יותר קשה להבין גם את ההעתקה שלו, או את החידוש שהוא רצה לומר, שאותו עיקרון שהרשב"א יפעיל בייאוש ושינוי השם, אנחנו נפעיל אותו גם בייאוש ושינוי רשות. ואני אסביר למה זה קשה. הקצות בסימן ריש בחושן משפט, הקצות בסימן ריש בחושן משפט מעלה ספק. הוא מסתפק. אחרי שנתחדש הדין, אחרי שנתחדש הדין של גיטו וידו באים כאחד, דן הקצות, אז מה אנחנו רואים? הרי אני צריך לשחרר את העבד. אבל כדי שהעבד ישתחרר, זה צריך להגיע לרשותו. השטר צריך להגיע אליו. נו, אבל האליו הוא שלי. אז זה לא יצא מרשותי. כי יד עבד, כי יד רבו. אז מה התשובה? גיטו וידו באים כאחד. דן הקצות, מה יהיה הדין לפי זה? מה יהיה הדין? אדם רוצה להקנות לשני חצר שלו. חצר. אפשר להקנות חצר בשטר. אם אני כותב שטר מתנה על חצר, ונותן אותו לקונה, הקונה יקבל את השטר שלו. חצרי שנמצאת במקום זה וזה נתונה לך, נתתי לו ליד, הוא קנה את החצר. קנה את החצר. מה יהיה הדין? שואל הקצות, הסתפקתי. אני אכתוב שטר מתנה על חצר, ואני אשים את השטר בחצר. בשטר יהיה כתוב שאני נותן את החצר לראובן בן שמעון. חתומים עליו על השטר הזה שני עדים. ואני מכניס את השטר לחצר. לאותו חצר שאותה אני רוצה לתת לו במתנה, אני מכניס את השטר. הרי הוא לא זכה בשטר, הרי הוא צריך לזכות בשטר. צריך לקבל את השטר. הרי החצר היא לא שלו. נו, חצרו וזכייתו וחצרו באים כאחד. נגיד אותו דבר. כך שואל הקצות. הסתפקתי. אומר הקצות, לא שייך. לא ייתכן. דבר כזה לא ייתכן. אי אפשר להשתמש בכלל של גיטו וידו באים כאחד בהקנאה של שטר או בהקנאה של חצר באמצעות שטר. למה? מדוע? אומר הקצות, יש חילוק. בשטר שחרור של עבד כנעני, הרי מה המקור לדין של שטר שחרור של עבד כנעני?
הגמרא אומרת בגיטין שהמקור הוא גט. כשם שאישה מתגרשת בשטר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, אז כך גם משחררים עבד כנעני באמצעות שטר. לא עבד כנעני, שפחה. לומדים לה שפחה מאישה. ואחרי זה הדין גם בבית כנעני הוא אותו דין. זה הלימוד. אומר הקצות, בשטר גירושי, שכתוב וחתם לספר קריטות ונתן בידה, טוען הקצות, אין צורך שהאישה תקנה את הגט. האישה לא צריכה לקנות את הגט. כתוב וחתם לספר קריטות ונתן בידה. הבידה בא לציין את המקום שבו בו השטר, שטר הגירושין, צריך להינתן, ונתן בידה. וסברה היא שהיא לא צריכה לקנות את הגט, משום שהרי אתה מגרש אותה בעל כורחה, מדין תורה אפשר לגרש את האישה בעל כורחה. נגד רצונה, היא לא רוצה. נו, איפה שמענו שאדם קונה נגד רצונו? אז אומר הקצות פשוט שבשטר גירושין, אז בשטר גירושין היא לא צריכה לקנות את הגט. מה שכתוב ונתן בידה זה מקום שהתורה ציינה שבו הגט צריך להינתן. אין לי אלא ידה דורשת הגמרא, גגה, חצרה, כרטיפה מניין, תלמוד לומר. אז לומדים שגם הרשות שלה גם כן יכולה להינתן, הגט יכול להינתן והיא תהיה מגורשת. אבל אין צורך שהיא תקנה את הגט. אומר הקצות, אם ככה אני יכול לבוא ולומר שאיכן חידשה, איכן נתחדש הדין המיוחד הזה של גיטו וידו באים כאחד, במקום שאין צורך בהקנאה, יש צורך בנתינה גריידה, נתינה יבשה, זאת אומרת נתינה שאיננה חלוטית, סתם, התורה ציינה איפה צריך לשים את הגט כדי שהאישה תהיה מגורשת. אז אמרה התורה, הוא צריך להינתן בידה, הוא צריך להינתן ברשותה, אבל אין צורך שהיא תקנה. אין צורך שהיא תקנה את הגט. ממילא, אומר הקצאות, אז כאן בא החידוש של גיטו וידו באים כאחד. במקום שאין צורך בקניין של השטר, שם אני אומר שבאמת מועיל, אף על פי, כמו שאנחנו אומרים, אותו דבר בעבד כנעני, אין צורך שהוא יקנה את השטר. היד שלו נחשבת כמו היד של האישה. כמו שאצל אישה, הגט צריך להינתן בידה, הוא הדין בשחרור עבד כנעני, הגט צריך להינתן בידו, אבל אין צורך שהוא יקנה. אז כאן בא התנא הזה שסובר גיטו וידו באים כאחד, ואומר, במקום שצריך נתינה גריידה, שם אני יכול, גם אם היד עדיין לא שלו, אבל גיטו וידו באים כאחד. אבל במקום שצריך הקנאה, זאת אומרת, בשטר קניין, אומר הקצות, לא מספיק שאתה תיתן את השטר בידיים, הוא צריך לקנות. שטר קניין של חצר, או שטר קניין על שדה, ששדה נקנית בשטר, הקונה צריך לקנות את השטר. הקונה צריך לקנות אותו, זה לא סתם לתת את השטר. צריך קניין של השטר, הוא צריך לקנות את השטר. במקום שדרוש קניין, לא יעזור הכלל של גיטו וידו באים כאחד. לא יעזור הכלל של גיטו וידו באים כאחד. אם כך, אם זה כך, יש מקום לשאול. על הקצות לשיטתו לפי זה. איך הוא לוקח את הרשב"א ומיישם אותו, קודם כל גם את הרשב"א עצמו צריך הסבר, אבל הוא הולך ומיישם אותו גם בייאוש ושינוי רשות. הרי לכאורה שם אנחנו... שם יש צורך בקניין. שם יש צורך בקניין. אתה עצמך מסביר שהדין הזה של גיטו וידו באים כאחד, היישום של הדין הזה שייך דווקא במקום שאין צורך בקניין. יש צורך רק בנתינה יבשה. אבל מקום שנדרשת חלות קניינית, שם אתה לא יכול להשתמש בכלל של גיטו וידו באים כאחד. אז יש מקום לשאול, איך אפשר להבין כאן? הרי הרשב"א, מה הרשב"א אמר? הרי לכאורה זה לא של הבא, זה לא של המקדיש. אדם מקדיש בהמה, היא לא שלו. איך? היא לא שלו. אם היא לא שלו, איך הוא יכול להקדיש אותה? איך הוא יכול להקדיש אותה? אתה אומר לי, ייאוש ושינוי השם. הרי זה לא שלו. איך הוא יכול להקדיש אותה? אומר הרשב"א, הקדשו וקניינו באים כאחד. אותו דבר, שאלנו על, הרב המגיד. הרב המגיד אומר שכדי, כדי, אדם יכול לקדש אישה בגזל אחרי ייאוש בעלים. אז שואל הקצות, הרי צריך שזה יהיה של הבעל. הממון שאותו איתו הוא מקדש צריך שיהיה שלו. והקצות נוקט כשיטת הריטבה. ואת רוצה לטעון שהרב המגיד בעיקרון סומך כמו הריטבה. אז איך אתה יכול להשתמש כאן בכלל של קנייתה וקנייתו באים כאחד? במקום שצריך קניין, הכלל הזה לא עובד. כך נכון. מה שכן, צריך פה להדגיש. האחרונים הגיעו לאותה מסקנה, בספק של הקצות, לסימן ריש, האחרונים הגיעו, הרבה מהאחרונים, הגיעו לאותה מסקנה שהקצות הגיעה אליה, אבל לא מהטעם שלו. לא מהטעם של הקצות. כמו שאמרנו, הקצות טען שהסיבה חילק, איפה אני יכול להשתמש ביסוד של גיתו וידו באים כאחד, רק במקום שהנדרש הוא נתינה יבשה. זאת אומרת, לא נדרש משהו חלוטי, לא נדרש קניין. צריך בסך הכל, כמו שאמרנו, התורה אומרת ונתן בידה. התורה מציינת איפה לתת את הגט כדי שהגט יחול. אמרה התורה, תן את זה ליד שלה. אבל אין צורך שהיא תקנה. שם אתה יכול להשתמש ביסוד של גיתו וידו באים כאחד. מה? אתה צריך נתינה. נתינה לידיים שלו. מה? אבל היד היא לא שלו, זה יד שלי. לא, היד שלו היא יד שלי. ככה קצת הבין. היד שלו היא יד שלי. זה הבנה פשוטה דרך אגב. זה בגלל, הגמרא אומרת, היד שלו זה יד שלי. יד עבד כיד רבו. היד שלו זה יד שלי. אבל, אז ככה קצות אמר. אבל האחרונים, הרבה מהאחרונים הבינו אחרת. אמרתי, הגיעו לאותה מסקנה, אבל מסיבה אחרת. הם אמרו כך, ההבנה במושג, הם מסבירים אחרת את המושג יד עבד כיד רבו. כשאנחנו אומרים יד עבד כיד רבו, אז, כמו שעכשיו הסברנו, מה הכוונה? היד של העבד, לאדון, במקום שתי ידיים, יש לו ארבע ידיים. כן? שתי הידיים של העבד הם גם שלו. מדוע? משום שכשהעבד למשל מרים יציאה, האדון זוכה בה. כן? העבד קנה משהו. מי קנה? האדון קנה. היד של העבד היא כמו יד של האדון. אבל האחרונים אמרו שאפשר להבין אחרת. יד עבד כיד רבו, אין הכוונה שהיד של העבד היא יד של האדון. זה לא מבטל את כוח הקניין העצמי שלו. לעבד יש יכולת קניין עצמי. זאת אומרת, כשאני אומר יד עבד כיד רבו, אני לא רוצה לומר שהיד שלו ממש היא יד שלי. אז מה אני כן רוצה לומר? הרי אני אומר שכל מה שהעבד יזכה, באופן אוטומטי זה יהיה שייך לאדון. התשובה היא, העבד נמצא בכיס שלי. לא שאין לו ידיים, יש לו ידיים, הוא יכול לזכות. אבל הבעלות של האדון התלבשה על הבעלות שלו. זה לא ביטול של הבעלות שלו, יש לו בעלות. אבל הבעלות של האדון היא עוטפת אותו. אז ממילא כל מה שנכנס אליו, על ידו. הוא נמצא בתוך הכיס של האדון. כן? הבעלות של האדון מתלבשת על הבעלות שלו. אם אנחנו מבינים כך, רוח האחרונים, אז אפשר להגיע למסקנה שהקצות הגיע אליה, אבל מסיבה אחרת. לאותה מסקנה. גיתו וידו באים כאחד, מה הפירוש? אני אולי ניתן עוד משל שאותו הגמרא, עליו הגמרא מדברת, ומזה נבין את זה יותר. אותה שאלה של גיתו וידו באים כאחד ביחס לעבד התעוררה גם ביחס לגירושי אישה. המשנה בתחילת פרק שמיני אומרת שאם אדם זורק גט לאשתו, אדם זורק גט לאשתו לתוך החצר שלה, אז הדין הוא שהיא מגורשת. שואלת הגמרא, חצרה? מה שקנתה אישה קנה בעלה. מה פירוש אתה זורק לחצרה את הגט? שוב, הרי כתוב ונתן בידה. צריך הגט להינתן ביד שלה או ברשות שלה. אבל אומרת הגמרא, החצרה זה... מה שקנתה אישה קנה בעלה, החצר שלה למעשה, באופן מעשי, השימוש בחצר הוא של הבעל, הוא לא שלה. אז מה שקנתה אישה קנה בעלה, כך שואלת הגמרא. עונה הגמרא, אותה תשובה. גיתה וחצרה באים כאחד. גיטה וחצרה באים כאחד. עכשיו, כשאנחנו דנים, כמו שאמרנו, חצרה מה שקנתה אישה קנה בעלה, שואלת הגמרא, אז מה הכוונה של הגמרא, מה שקנתה אישה קנה בעלה? הכוונה של הגמרא, יש דין פירות נכסי מילוג. החצר של האישה היא למעשה חצר שלה, קרן שייכת לה, החצר שייכת לה. אלא מה? הפירות של החצר, השימוש בחצר, הוא זה ששייך לבעל. הוא זה ששייך לבעל. באה הגמרא ואומרת, ברגע שהוא זורק לה את הגט לתוך החצר, אז מה הפירוש? הפירוש הוא שהאישה זוכה בחצר שלא הייתה שלה. כשאישה מתגרשת בגט, היא זוכה בחצר שלא הייתה שלה. עד היום היא הייתה שייכת לבעל, ומהיום היא שייכת לה? לא, היא תמיד הייתה שלה. אלא מה? השימוש בחצר היה שייך לבעל. אז מה שאתה צריך כדי שהאישה תקנה בחצרה, זה לא שהיא תזכה בחצר. החצר היא ממילא שלה. אלא מה אתה צריך? לסלק את הבעל. לסלק את מה שהיה לבעל בחצר. מה שהיה לבעל בחצר, הוא היה גורם שמנע מהאישה לזכות בחצרה. אז באה הגמרא ואומרת, גיטה וחצרה באים כאחד. אמרו האחרונים, מה המשמעות של גיטה וחצרה באים כאחד? גיטה וחצרה באים כאחד, הפירוש הוא, או איפה אנחנו יכולים להשתמש בכלל הזה? איפה אנחנו יכולים להשתמש בכלל של גיטה וחצרה באים כאחד? או גיטו וידו באים כאחד. באיזה מקום אני יכול, מתי אני יכול להשתמש בכלל? במקום שאני לא מזכה לאדם עכשיו דבר שלא היה שייך לו. אלא הדבר הזה היה שייך לו גם קודם. אלא בעלות שלי התלבשה על הבעלות שלו. במקרה כזה אני צריך רק לסלק את הבעלות שלי כדי שהוא יוכל לזכות. הוא לא צריך לזכות, אני לא נותן לו עכשיו דבר שלא היה לו. כשהאישה זוכה בגט, אחרי החידוש של גיטה וחצרה באים כאחד, היא לא מקבלת את החצר כשהיא לא הייתה שלה, גם קודם היא הייתה שלה. אלא מה? על הבעלות שלה התרכבה בעלות של הבעל. הבעל רחב עם השימושים שלו. מה שצריך זה רק לסלק את הבעל. הבעל הסתלק, אז ממילא היא זכתה. במקרה כזה אפשר להשתמש בכלל של גיטו וידו באים כאחד. אותו דבר בעבד כנעני. אני אומר, בעבד כנעני, הרי יד עבד כיד רבו. אז הסברנו, מה פירוש יד עבד כיד רבו? אין הכוונה שהיד של העבד ממש היא יד של האדון. אלא הכוונה, לעבד יש כוח קניין, הוא קונה. העבד מסוגל לקנות. אבל באופן אוטומטי, כל מה שהוא קנה שייך לאדון. מדוע? כמו שהסברתי. כי הבעלות של האדון היא מלובשת על הבעלות שלו. אז מה שנכנס אליו באמצעות כוח הקנייה העצמי שלו, ממילא שייך לאדון. כי הוא נמצא בתוך הכיס של האדון. אז יוצא שכשהאדון משחרר אותו, הוא לא צריך ליצור לו יד. הייתה לו יד גם קודם. מה שהאדון צריך זה רק לסלק את המעטפת. לסלק את העטיפה. עד היום העטיפה הייתה שלו, וכיוון שהוא נמצא בתוך המעטפת שלו, אז כל מה שהוא זכה היה שייך לאדון. האדון צריך להסתלק. אז השחרור, בשחרור, האדון למעשה בנתינת השטר שחרור מסלק את עצמו מהעבד. זה למעשה מה שקורה כאן. בסילוק אפשר להשתמש בכלל של גיטו וידו באים כאחד. אם אנחנו מסבירים כך, יש מקום להסביר גם את דברי הרשב"א על פי העיקרון הזה. יש מקום להסביר גם את דברי הרשב"א על פי העיקרון הזה, ואני אסביר למה אני מתכוון. נחזור עוד פעם. מה הבעיה? אדם גזל חפץ, והבעלים התייאש. אחרי שהגזלן גזל את החפץ והבעלים התייאש, הלך הגזלן וגזל בהמה, והבעלים התייאש. אחרי שהבעלים התייאש, הלך הגזלן והקדיש את הבהמה. אז אומרת הגמרא, יש פה ייאוש עם שינוי השם,
וכיוון שכך, ההקדש חל.
שאל הרשב"א, עדיין קשה, איך ההקדש חל? הרי הוא לא יכול להקדיש דבר שלא שייך לו. הרי הבעלים לא יכול להקדיש דבר שלא שייך לו. אז בא הרשב"א ואמר, הקדשו וקנייתו באים כאחד. אז השאלה ששאלנו, לפי המהלך של הקצות, אנחנו לא מבינים איך אפשר פה להשתמש בכלל הזה, על פי היסוד שלימד אותנו הקצות. אבל, לפי ההסבר של האחרונים, לפי ההסבר של האחרונים שהסברנו, שהיסוד של השימוש בכלל של גיתו וידו באים כאחד שייך במקום שאני צריך לסלק גורם מונע. אני לא צריך ליצור כוח במקרה. זאת אומרת, השאלה שהרשב"א שואל הרי זה לא שלו. אם אנחנו נוכל להוכיח שלמה יישא זה שלו, אלא יש פה גורם שהוא המונע ממנו להקדיש, והוא גורם חיצוני שהוא המונע ממנו להקדיש ומגדיר את המצב כלא שלו, אז אני יכול כבר להשתמש בכלל של הקדשו וקניינו באים כאחד. מהו ההסבר? ההסבר הוא הסבר מפורסם באחרונים. בגזלה, הרבה מהאחרונים נקטו, אפילו הקצות עצמו, גם הקצות, הרבה מהאחרונים נקטו שבגזלה למעשה, ברגע שגזלן גוזל את החפץ, זאת אומרת, נגיד כך, למשל, התורה באה ואומרת, התורה אומרת, והשיב את הגזלה אשר גזל. אדם גזל, אז באה התורה ומחייבת אותו להחזיר את הגזלה. הגמרא דורשת להשיב את הגזלה אשר גזל, אם כן שגזל יחזיר, אם לא כן שגזל לא יחזיר. מכאן באה הגמרא והוציאה כלל, בית הלל באים ואומרים, וככה אנחנו מסכים להלכה, ששינוי קונה. דהיינו, אם הגזלה נשתנתה, אתה לא צריך, מה הכוונה שינוי קונה? אין עליך חיוב להשיב את הגזלה לבעליה. בלשון של הגמרא כתוב שינוי קונה, מה פירוש שינוי קונה? מה הכוונה שינוי קונה? אמרו האחרונים, הפירוש הוא כך. למעשה גזלן, כשגזל את החפץ, הוא קנה אותו מיד. בכלל ידוע שכל גזלן, כן, יש מושג שנקרא קנייני גזלה. אדם גוזל חפץ, הוא מגביע אותו, הוא מושך אותו מרשות הבעלים, הוא קנה אותו בקנייני גזלה לעניין זה שאם החפץ יאנס, הוא יהיה חייב לשלם. הוא לא יוכל לומר מלאך המוות, מה לי אח, מה לי אתם. הרי גזלתי בהמה, והבהמה מתה באורח טבעי לחלוטין אצל הגזלן. יבוא הגזלן ויגיד לבעלים, גם אצלך היא הייתה מתה. גם אצלך היא הייתה מתה. לא עשיתי לה שום דבר. היא קיבלה את אותם תנאים שהיו אצלך גם אצלי בבית. בכל זאת היא מתה. היא הייתה מתה גם אצלך. הטענה הזאת היא לא טענה. למה? משום שכשאתה גזלת למעשה קנית. אלא זה, זה מוסכם על כולם שקנה אותה בקנייני גזלה. אבל האחרונים הרחיקו לכם. האחרונים אמרו שלמעשה כשאתה גזלת חפץ, אתה קנית אותו לגמרי. אלא מה? מה פירוש קנית אותו לגמרי? אתה חייב להשיב אותו לבעלים? בטח! חיוב ההשבה, זה שהתורה מצווה את הגזלן להשיב את החפץ לבעליו, זה הגורם המונע ממני לקנות. זאת אומרת, יש פה למעשה קניין מיידי. יש פה קניין מיידי, אבל הקניין המיידי לא יכול לחול בגלל שהתורה צוותה להחזיר. אבל ברגע שאתה ביטלת את חיוב ההשבה, באת ואמרת שאין חיוב השבה, אני לא צריך לקנות את החפץ. החפץ כבר קנוי לי מיד. הגורם המונע את הקניין בפועל היה חיוב ההשבה. אבל ברגע שחיוב ההשבה מסולק, מסתלק, אז ממילא קנית את החפץ ברגע הראשון. וזה הסיבה, אומרים האחרונים, שהגזל משלם את השווי של החפץ בשעת הקניין, בשעה שהוא גזל. כי אז הוא קנה אותו. על כל פנים, זה ההסבר של האחרונים בשינוי. כשאנחנו אומרים שינוי קונה. ממילא אפשר לומר שזה גם יהיה ביאור ברשב"א על פי ההבנה שהסברנו קודם. בהגדרה של המושג איתו וידו באים כאחד. לא לפי הקצות. לאחרונים שהבינו שבגיתו וידו באים כאחד, אנחנו משתמשים רק במקום שיש בו סילוק. דהיינו, כמו שאמרנו, יש פה, אני לא צריך, אני לא, העבד הוא בעלים. העבד הוא קונה. רק מה? מה שהגמרא אומרת, יד עבד כיד רבו, הכוונה היא מה שהוא קנה באופן אוטומטי שייך לבעלים, לאדון שלו. מדוע? משום שהוא נמצא בכיס של האדון שלו. הבעלות של האדון התלבשה עליו. ברגע שהאדון נותן לו שטר שחרור, הוא מסלק את הבעלות שלו. אז העבד לא קונה יד שלא הייתה לו. היד הייתה לו גם קודם. היד שלו הייתה גם קודם יד שלו. אלא כל מה שהוא קנה ביד שלו, באופן אוטומטי, נהיה שייך לאדון. סילקת את האדון, אז ממילא זה נשאר יד שלו. אותו דבר באישה. הבעל סילק את קניין הפירות שלו, ממילא החצר היא של האישה, היא לא צריכה לזכות בחצר מחודשת. לפי זה, אמרו האחרונים, בספק של הקצות, אם אדם רוצה להקנות לשני חצר, אם אדם רוצה להקנות לשני חצר, והוא יכתוב את שטר ההקנאה ויניח אותו בתוך החצר, זה לא יעזור. כאן לא שייך להגיד גיתו וחצרו באים כאחד, שטרו וחצרו באים כאחד. מדוע? משום שהחצר לא הייתה שלך אף פעם. איך אתה תזכה בה? הכלל של גיתו וידו לפי זה שייך רק באופן שיש בעלות כבר לקונה, כל מה שצריך רק לסלק את המונע שעד עכשיו מנע בפועל את הבעלות, לממש את הבעלות. סילקת את הגורם המונע, ממילא הבעלות שלו. אבל בשטר מכירה, בשטר הקנאה, שם הרי הקונה לא היה בעלים על השדה בכלל. הוא בכלל לא היה פה בעלים. אני רוצה לתת לו במתנה שדה שלא הייתה שייכת לו אף פעם. איך הוא יזכה בזה מדין גיתו וידו באים כאחד? גיתו וחצרו באים כאחד? כל פנים, לפי זה, אז אנחנו יכולים להבין את הרשב"א. לפי זה אנחנו יכולים להבין את הרשב"א. דהיינו, הרשב"א בא ואומר, לכאורה, איך יכול להיות שיאוש, אדם יקנה אישה, או אדם יקדיש, הוא מדבר על הקדש, אדם יקדיש בהמה שהוא גזל אותה אחרי יאוש הבעלים. הרי אם אנחנו נוקטים להלכה שיאוש לא קונה, הוא לא יכול להקדיש. אומר הרשב"א, הקדשו וקניינו באים כאחד. שאלנו איך זה ייתכן? לפי מה שעכשיו אמרנו, ייתכן. משום שלמעשה הבהמה הייתה שייכת לגזלן מהרגע הראשון. הוא קנה אותה מיד. אלא מה הבעיה? יש עליו חיוב של ואישי. החיוב של ואישי מנע ממנו את המימוש של הקניין. וגרם לכך שבאמת זה יוגדר כלא שלו. אבל ברגע שיש ייאוש ושינוי השם, אז גם החיוב של הוועשי כבר נסתלק. אז ממילא הוא זכה בה מהרגע הראשון? הוא לא צריך לזכות עכשיו בבהמה שלא הייתה שייכת לו. הבהמה הזאת הייתה שייכת לו קודם. אלא מה שמנע את המימוש של הבעלות, זה היה חיוב ההשבה. ברגע שבטל חיוב ההשבה, סולק חיוב ההשבה, אז אין כבר את הגורם המונע. אלא מה? הבעיה היא אבל, מה מונע? מה יסלק את חיוב ההשבה? שואל הרשב"א, ההקדש. איך הוא יכול להקדיש? אומר הרשב"א, הקדשו וקניינו באים כאחד. אז הוא צודק מאוד, לפי ההגדרה הזאת של האחרונים. במושג, גיתו וידו באים כאחד. אבני מילואים הביא רן. אבני מילואים הביא עוד ריטווה ועוד רן. ולכאורה יש מקום לדייק בלשון הריטווה שהוא הביא. ריטווה אחד, ראינו שהמשנה למלך, שרואים שאבני מילואים נקט, שבאמת גם הרב המגיד מסכים איתו. אבל הוא הביא, אבל אבני מילואים הביא עוד ריטווה. בריטווה מדובר, אני אקרא לכם את הלשון, אחרי שאבני מילואים אמר את הפשט שלו ברב המגיד, הוא אמר
ומצאתי בחידושי הריטב"א מבואר להדיא כדברים. עיין שם באיש מקדש. הגמרא מספרת בפרק שני על ההוא גברא דאיתתא, דאבי שהייתה רוחצת את רגליה בגיגית של מים. חטף אדם זוזים מהחבר שלו, כך אומרת הגמרא בדף נ"ב, וזרק לה ואמר לה, הרי את מקודשת. בא הבעל המקדש אחר כך לרבה, רבה אמר לו, לית דחש לעדי רבי שמעון, היא לא מקודשת. מה רבי שמעון אומר? סתם גזלה ייאוש בעלים. אז יש פה גזלה עם ייאוש בעלים. אמר לו, סתם גזלה, לית דחש לעדי רבי שמעון, דאמר סתם גזלה ייאוש בעלים. אנחנו מוסקים שסתם גזלה איננה ייאוש בעלים. אז אם לא היה ייאוש, איך היא תהיה מקודשת? קידשת אותה בכסף גזול. אבל מה מוכח בגמרא? שאם היה ייאוש, הייתה מקודשת. רבא אומר, לית דחש לעדי רבי שמעון, דאמר סתם גזלה ייאוש בעלים. אבל אם היה ייאוש מועיל, היא הייתה מקודשת. שואל הריטב"א, איך היא הייתה מקודשת? איך היא הייתה מקודשת? הרי ייאוש לא קונה. איך היא הייתה מקודשת? אומר הריטב"א, הלא קשיא. כיוון דאיקה ייאוש ברשות גזלן, ושינוי רשות ברשות עדידה, קניה בייאוש ושינוי רשות. הריטב"א עצמו אומר, קניה, המשנה למלך הקשה סתירה בין הרב המגיד לריטב"א. הריטב"א עצמו, קניה בייאוש ושינוי רשות. הוא אומר, קנה אותה. לריטב"א מוסיף מילים. אומר הריטב"א, דכיוון דאי קניתה, אף הוא קונה אותו. כיוון שהיא קנתה, היא קנתה, כי הוא ששינוי רשות מועיל. אף הוא, המקדש, קונה אותו. שואל הריטב"א, אף על פי שהוא לא קנה דינר זה עד שיהיה ברשותה, זה לא נורא. אומר הריטב"א, וכיוצא בו בהקדש, כגון שגזל ונתייאשו הבעלים, והקדיש קדוש, וכאן יהקדש בייאוש ושינוי רשות. וכאן יהקדש בייאוש ושינוי רשות. מוסיף הריטב"א עוד ארבע מילים. ברב המגיד הן לא כתובות, אבל בריטב"א כתוב. אומר הריטב"א, והוא מתקשר לקורבן דילי, אילם משום מצווה הבאה בעבירה. מה המשמעות של המילים האלה? והוא מתקשר לקורבן דילי. והוא מתקשר לקורבן דילי. פשט הוא, אני חושב, שהריטב"א מלמד אותנו באמת בפועל. ואת הרשב"א, כדי להסביר איך יכול לחול ההקדש, אז הרשב"א אמר, הקדשו וקנייתו באים כאחד. אבל הריטב"א אומר, למה זה יש ביטוי? זה לא רק דיון למפרע, אם זה היה שלו או לא היה שלו. הרי יש פה גם מכאן ולאבא שלו. זאת אומרת, כשאדם גוזל בהמה, אדם גוזל בהמה, יש שני סוגים של הקדש. יש הקדש בדק הבית ויש הקדש מזבח. בהקדש בדק הבית אדם מקדיש אותו, אז ברגע שהקדשתי את הדבר, זה כבר לא שייך לי. שייך להקדש. אבל בהקדש מזבח, כשאדם מקדיש בהמה לעולה, אז הגמרא אומרת בבקמה העין וב, מעיקר התורה דרובן, והשתנה מתורה דרובן. זאת אומרת, מבחינה מסוימת, ודאי שהבהמה שהקדשת אותה, היא שייכת עכשיו לגבוה. היא שייכת, היא לא שלך. אבל מצד שני, הרי זה קורבן שלך. הרי אתה תקריב אותו, ואתה צריך להקריב אותו. אתה צריך להקריב אותו. זה חלק מהנדר, חלק מהדבר. אתה צריך להקריב את הקורבן. והביטוי של הגמרא, מעיקר התורה דרובן, והשתנה מתורה דרובן. זה שור שלך. נו, אז מה הפשט? אז אומר הריטב"א, הריטב"א מסביר, מוכרחים לומר שזה, בהקדש אתה ודאי חייב לומר שזה שלו. אתה ודאי חייב לומר שזה שלו. זה, בזה שהוא יקנה לה, בזה זה לא נגמר. אלא זה ממשיך גם להיות שלו עכשיו. כי הרי אתה קורא לזה קורבן שלו. זה קורבן שלו. אז אומר הריטב"א, הריטב"א לומד, הריטב"א לומד שייאוש ושינוי רשות, כי מצינו כיוזב הזה,
בהקדש. על כל פנים, אז מה אתה רואה? אתה רואה, הריטב"א רוצה להוכיח שחייבים לומר שזה שלו. זאת אומרת, הוא לא נכנס לשאלה של הרשב"א, שהרשב"א שאל, איך אדם יכול להקדיש דבר שלא שייך לו. אבל הריטב"א אומר, כאן יהיה בייאוש ושינוי רשות. דכיוון דאי קנית, אף הוא קונה אותו, אומר הריטב"א. כיוון שהיא קנתה, גם הוא קונה. אף על פי שהוא לא קנה דינר זה, עד שיהיה ברשותה. אבל ההגדרה שהריטב"א אומר, גם הוא קנה. והראיה שלו היא ראיה מהקדש. ובהקדש אתה רואה שהוא קנה. רואים בריטב"א, איך שלא, אז בני מילואים רוצה להוציא מהריטב"א הזה את היסוד שלו. שהשימוש של הקדשו וקניינו באים כאחד, נמצא לא רק במה שהרשב"א דן בשינוי השם, אלא מפורש בריטב"א. הריטב"א משתמש, הריטב"א מביא ראיה מהדין של הקדש לדין של, לייאוש ושינוי רשות. זה ברור בריטב"א. אבל, אמרו כאן נכון כבר קודם, שהסתירה שמצא לכאורה המשנה למלך, ואז ממילא זה הורס את כל היסוד שעליו מונח אבני מילואים. הסתירה לכאורה שמצא המשנה למלך בין דברי הרב המגיד לדברי הריטב"א, שברב המגיד הוא רק שאין קפידה שזה יהיה שלו, ובריטב"א הוא טען שרואים שצריך שיהיה שלו, ואחרי כן הוא הלך הלאה ואמר שיש לו סתירה ברדב"א הזה. הרדב"א עצמו בשתי תשובות סותר את עצמו. פעם אחת הוא אומר שאם הוא הוציא מידו פחות משווה פרוטה, וזה הגיע עליה כשווה פרוטה היא מקודשת, ופעם שנייה הרדב"א עצמו אומר שמקדש באיסורי הנאה היא לא מקודשת. אז לכאורה במקדש באיסורי הנאה, שגם הרדב"א בתשובה השנייה, וגם הריטב"א דנים על זה, צריך לומר שזה לא שייך לעניינים. מדוע? משום ששם באמת, כמו שאמרת נכון, זה לא כסף. זה גם כשזה אצלה זה לא כסף, הרי היא חולה. נכון שמותר לה ליהנות מזה, אבל הדבר אצלה הוא לא שווה כסף, כי היא לא יכולה למכור את זה. אסור לה למכור את זה, גם חולה אסור לו למכור. איזה היתר יש לה למכור? יש לה היתר להתרפא בזה, אבל אין לה היתר למכור את זה. המושג כסף או ממון תלוי ביכולת שלי למכור. זה נותן את השם ממון. אז באיסורי הנאה, איסורי הנאה לא נחשבים המון, כי אין אפשרות למכור אותם. נכון שהיא יכולה להתרפא, היא יכולה ליהנות, אז אומר הריטב"א אין הכי נמי. אם הוא יגיד לה, התקדשי לי בהנאה שיש לך, יכול להיות שהיא תהיה מקודשת, יש לה הנאה. אבל כשהוא מקדש אותה בדבר עצמו, הדבר עצמו הוא דבר שאין לו ערך. ממילא לכאורה זה לא שייך בכלל לעניין. רואים כל פנים שגם המשנה למלך, והכל פנים, אבני מילואים, הוא נקט את הריטב"א הזה כבסיס שגם הרב המגיד מסכים עליו. אז לכאורה יוצא הפוך לפי המהלך הזה. לפי המהלך הזה יוצא שבאמת, יכול להיות כך. אחת מהשתיים, או שאנחנו נבוא ונאמר שברדב"ז, דרך אגב, לא עמדנו על כך, צריך להסביר את זה, אבל הרדב"ז הרי אומר מפורש שגם אם אצלו זה לא שווה כסף, אם אצלה זה שווה כסף, היא תהיה מקודשת. הרדב"ז אומר, עבד כנעני. אדם שאפשר להתווכח איתו, האם אפשר להוכיח מעבד כנעני. אבל הכל פנים רואים שהוא נקט, שמדין עבד כנעני רואים, לא צריך שאתה תוציא כסף. העיקר שיתקבל כסף. אין קפידה שהבעל יוציא כסף. העיקר שהאישה תקבל. אז לרדב"ז היה מונח כפשוט, שזה מועיל. בריטב"א שאנחנו רואים כאן, משמע, שבייאוש ושינוי רשות זה נחשב גם אצלו, זה נחשב שלו, כך יוצא מהריטב"א. ברן, לא הזכרנו אותו, אבל אבני מילואים מביא כאן רן, ברן משמע הפוך, ברן משמע באמת, כמו שהרדב"ז למד, אין צורך שזה אצלו יהיה שווה כסף, העיקר שיגיע אל האישה מחמתו, על ידו, דבר ששווה פרוטה שיהיה שלה. עד כאן. We'll be right back.